ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור
ויעל חן רביה, אנחנו דיאטניות קליניות מומחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו.
אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. שלום לכולכם, אני ענת תבור כאן, ואיתי נמצאת אימא שאני לא אציג אותה בשם שלה, אימא לילדה שמתמודדת עם עודף משקל ממש מהילדות, ואנחנו למעשה נדבר היום על איך מגדלים באופן נכון ובאופן רגוע וכמה שאנחנו יכולים טוב יותר ילדים שיש להם נטייה לעודף משקל. אז שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
בואי ככה תתחילי ממש מההתחלה, תספרי על הבת שלך, תגידי לנו בת כמה היא עכשיו.
בת שלי היום בת 13, היא נולדה לא קטנה. הסיפור של עודף משקל שלה התחיל למעשה, האמת, כמעט מיום שנולדה. אני זוכרת שהייתה לה מטפלת מקסימה שהייתה איתה המון שנים, ואני הייתי מבקשת ממנה שלא לתת לה בקבוק פחות משלוש שעות, והייתה מסבירה לי שהיא לא מסוגלת, היא פשוט בוכה ומבקשת אוכל. והייתי אומרת, אז תנסי להחזיק אותה, תרדי למטה, תעשי טיול איתה, תנסי להעסיק אותה, שהיא לא תבכה, ותמשכי את השלוש שעות. ובסוף היא הייתה מבטרת, הייתה מתקשרת אליי, והייתה אומרת לי, תקשיבי, אני שמה אותה על רמקול, את תקשיבי איך היא בוכה, זה סיפור אמיתי. תקשיבי איך היא בוכה, ותגידי לי, אם את במקומי, יכולה למשוך עוד את הזמן. ותמיד הייתי נשברת והייתי אומרת, בסדר, אז תתני לה עוד בקום. זה ככה שזה, בואי נגיד שנולדנו עם זה, זה לא משהו שהתפתח עם השנים, זה תמיד היה. היא אוהבת לאכול, אוהבת את החיים, אוהבת דברים טעימים. לא יכולה להגיד לך, תמיד היו שואלים אותי כל פעם שלוקחת אותה לאבחון או משהו, זה מתי שהוא השתנה? לא, אף פעם לא השתנה, זה תמיד היה ככה נולדה. וככה ככה אנחנו מתמודדים, מנסים לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב, וככה אני והיא מתמודדות ביחד.
כן.
אני מניחה שאם היה לי בן, היה לי קצת יותר פשוט. באמת אני חושבת ככה.
כן. למה היה לך יותר פשוט?
כי אני חושבת שהסביבה מסתכלת לגוף של ילד שונה מאשר לגוף של ילדה. הציפייה מהילד שונה מהילדה. שוב, אולי אני טועה, אבל ככה אני חושבת. ככה אני מרגישה.
ומה באמת ככה, בואי תספרי קצת על ההתמודדות הזאת. זאת אומרת, מה עשית כאימא כשבאיזשהו שלב הבנת שמילא תינוק, נכון? כשהוא בעודף משקל כזה, מה זה עודף משקל? כשהוא על גלגל, אז אומרים תינוק חמוד, אבל אז באיזשהו שלב...
זה כבר הופך להיות המטרד.
כן, סוג של...
איך שקוראים לו, זה הופך להיות המטרד.
כן, בדיוק. אז מה...
שוב, אני עוד פעם אחוז מחזירה, אני זוכרת שהיא הייתה בת שנה ושמונה חודשים, עשרה חודשים, אני זוכרת שמישהו נכנס ואיזה אורח נכנס בדלת, ואמר לה, וואי, איזה מתוקה שמנמונת. ואני זוכרת שאז כבר התכווצתי שהוא אמר לה את זה.
וואו.
לכאורה זה היה משהו מאוד מאוד יפה להגיד לה איזה מתוקה שמנמונת. אבל אז כבר התכווצתי, ואני גם אני זוכרת שאפילו יותר קטנה, שהייתה בעגלה, ככה היו קוראים לה. שמנמונת, דובונת, קטנטונת. וזה תמיד היה מקבץ לי את הלב שככה קוראים לה, למרות שזה היה נורא נורא חמוד, שהייתה קטנה זה היה ממש 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 חמוד. אני קודם כל, בשלב הראשון בדקתי, אני התחלתי לקחת אותה לאינדיקרונולוגית, כי לי זה מאוד הפריע, ידעתי את זה שילדות שהן בעודף משקל, הן יכולות להתפתח יותר מהר ולקבל מחזור בגיל מאוד 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 צעיר. אז אני יכולה להגיד לך שאני התחלתי ללכת לאינדיקרונולוגית כבר בגיל שנה ועשרה חודשים, ואחרי שעשיתי את כל הבדיקות והבנתי שאין איזה בעיה הורמונלית, נשארתי במעקב, ולא יכולה להגיד לך שתמיד הייתי על הקו הזה שאני יכולה לגדל ילדה בצורה נכונה ובריאה, וגם לי זה מאוד הפריע. היו שנים שלי, לי זה היה מפריע, בשבילה בעיקר.
ומה עשית כשהיא הפריעה לך?
שהפריע לי בהתחלה, כן ניסיתי לעזור לה, לאכול פחות, נקרא לזה, בסדר? או לאכול תמיד אכלנו בריא. אנחנו, תמיד יש אצלי בית אוכל מגוון ובריא, ואני מבשלת, ואני משתדלת שיהיו כל אבות המזון. אבל כן ניסיתי לעזור לה לאכול פחות, אבל ככל שניסיתי, זה פחות עבד. כי באיזשהו שלב הבנתי שזה, זה אני יכולה רק לעזור. אני לא יכולה לא לשנות אותה. קודם כל, אף פעם לא רציתי לשנות אותה, אבל רציתי לעזור לה להיות רזה יותר, וגם בריאה יותר. בריאות תמיד זה יכול להפריע לי, אז ניסיתי.
שלא תהיה שונה גם מכולם.
שלא תהיה שונה מכולם, ושלא תשמע את אותם ביטויים שאני אומרת לך, ויש לי לספר לה המון, המון כאלה, איך, באיזה ביטויים קראו לה. בגיל שלוש אני זוכרת, פחות משלוש, בגיל שלוש, הייתה לה גננת מקסימה. נכנסתי לגן, ואיך שנכנסתי לכאן, היא אומרת לה, בואי אליי קציצה שלי.
שתלה אותך במקום.
אני בהתחלה, אמרתי לה, לא הבנתי, את ככה קוראת לה? אז היא אמרתי, בטח, תראי, שאומרים לה, בואי אליי קציצה שלי, היא גם באה. היה פחות משלוש, כי בגיל שלוש בטח הבינה מה זה קציצה שלי. זה היה פחות משלוש. אמרתי, בהתחלה הייתי קצת בהלם, הלכתי הביתה, וככה, את יודעת, חשבתי עם עצמי, מה זה קוראים לקציצה שלי? לא מבינה את הסיפור הזה. באתי למחרת, אמרתי לה, אני יודעת שאת אומרת את זה בקטע חמוד, לי לא מתאים שאת קוראת לבת שלי קציצה שלי. אז את מבינה שההתמודדות התחילה כבר בגיל כלום.
כן.
ואמרה לי, בסדר, הוצאתי אותה מהגן הזה, בשביל הקציצה שלי, באמת, הוצאתי אותה, אבל זה לא מפסיק, זה אף פעם לא מפסיק.
כן.
והבנתי שאני, קודם כל אני לא יכולה להתמודד עם העולם, אני לא יכולה כל הזמן לחנך אנשים איך לדבר. זה אחד הבעיות הכי קשות, איך אנשים הסביבה מדברת ואומרת, זה התמודדות שמאוד מאוד קשה לאימא. אז החלטתי שאני לא מתעסקת בלחנך אנשים. אם יש איזה גורם חינוכי או גורם מטפל שאומר את זה, כמובן אני מפסיקה. או יש איזה ילד שמציק לה או מפריע לה, אז אני אפסיק. אני אטפל בזה. אבל לעובר אורח אני לא יכולה, אני לא יכולה לחנך אותם. אז אני מנסה, כל הזמן מנסה לחזק את הבת שלי. אני דווקא חושבת שבזה אני מאוד הצלחתי.
כן.
יש לה ביטחון עצמי יוצא מן הכלל.
אז בואי רגע שנייה, לפני שאת ממשיכה, אז בואי נרחיב על זה. בעצם, זה, מה שאת אומרת עכשיו, זה משהו שהרבה מאוד הורים קצת ככה מתבלבלים בו, והם אומרים, אם אני אתקן במרכאות את הילד שלי, שהוא בעודף משקל, ואני אעזור לו להיות יותר הזה, אז בהכרח החיים שלו יהיו יותר קלים ומאושרים. הבעיה היא שלא תמיד זה אפשרי. אז בואי תספרי ככה טיפה מה שסיפרת, זה שנגיד מאוד צעיר, בעצם זה ככה היא בנויה, זה הטבע של הגוף שלה, וזה משהו שהוא מאוד מאפיין אותה. אז בואי תספרי ככה קצת על הניסיונות שעשית, ומה קרה עם זה לאורך השנים, דווקא כדי שהורים יוכלו ללמוד, לפעמים גם להבין שלא תמיד אנחנו יכולים להשפיע פה, גם אם היינו רוצים, זה לא שאי אפשר למנוע החמרה של המצב, אבל איזשהו שיפור דרמטי, לא בטוח שאנחנו נקבל אם אנחנו נתערב במשקל, לא. אפילו הפוך.
לא הצלחתי אף פעם להשיג שיפור דרמטי. באמת, אף פעם לא הצלחתי, למרות שניסיתי. ניסיתי לבשל בריא, לעשות אוכל יותר בריא, להכין פחות פחממות, לדחות, לרווח בין שעות הארוחות. ושביקשה גם לקחתי אותה לדיאטנית, וגם היו פעמים שגם קיבלה כל מיני תפריטים.
כן, שהם כידוע לנו, שזה בדיוק הדבר שעובד.
אף פעם לא עזרו.
כן.
אף פעם ילדה בת 8 לא יכולה, אני ספק אם מבוגר יכול.
נכון.
אני גם לא יכולה, אני לא יודעת אם ילדה בת 8, 9, 10 יכולה לעמוד בתפריטים. מה בדיוק היא תעשה?
נכון.
היא הולכת לבית ספר, מה היא תגיד? אני לא יכולה לאכול, אני צריכה לאכול רק, לא יודעת מה, מלפפון בביצה, מה בדיוק יכולה לעשות? הולכת ליום הולדת, מה בדיוק היא תגיד?
נכון, היא תסתכל על כל הילדים אוכלים, ותגיד אסור לי, או תתבאס מזה, ואז תאכל כשאף אחד לא רואה.
אי אפשר. זה היה פחד, אחד הפחדים הכי גדולים שלי, שהתאכלי ממני אוכל. שהתאכלי. ולכן, הרבה פעמים שהייתה שואלת אותי, אמא, אני יכולה לאכול? אני תמיד אמרתי כן.
מטח.
הייתה לי חברה שאתה אמרתי, אבל היא שואלת אותך, אז למה את אומרת לה כן? מה זאת אומרת? קודם כל, היא שואלת אותי בקטע של לקבל אישור ממני. זה לא שהיא לא רעבה והיא שואלת אותי, היא רוצה, אבל היא מסתכלת עליי לקבל אישור. ואני אף פעם לא אגיד, לא, את לא יכולה לאכול, אני לא יכולה להגיד. אז תמיד הייתי עונה, אם את רעבה ואם את רוצה, אז תוכלי.
נהדר.
כי אי אפשר להגיד, אז נניח שהייתי אומרת, לא, את לא יכולה לאכול. אז מה הייתי עושה אם היא לא הייתה בבית? לא הייתה יכולה ללכת לפתוח את המקרר ולמצוא אריזות של במבה וביסלי מתחת לשטיח או מתחת למיטה? זה בערך מה שקורה, כן?
נכון, נכון, לגמרי.
אז את זה, את הטעות הזאת, בואי נגיד שאף פעם לא עשיתי.
שזה נהדר. אני חייבת להגיד שאני רואה מהצד שלי, כדיאטנית ילדים, שכשהורים לא כל כך מודעים לדבר הנכון לעשות, והם מנסים להגביל ולאסור, לא רק שזה לא עוזר, זה בדרך כלל עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. האיסורים האלה והחוסר יכולת בחירה שלו במה... במה הוא רוצה, במה שהרבה פעמים איזשהו צורך פנימי, כמו להיות כמו כולם, או ליהנות מהאוכל, או מה שזה לא יהיה. ככל שמגבילים אותו שם יותר, אז הפשן, התשוקה הזאת היא הולכת ועולה, וזה לא עובד.
ובהחלט יש ילדים שיש להם יותר תשוקה לאוכל, חד משמעית, באמת. אני יודעת, אני רואה, יש ילדים שלא מדברים על אוכל, לא מעניין אותם.
נכון.
ויש ילדים שהולכים למסעדה, חוזרים, זה חוויה, מספרים על החוויה הזאת. נו, תשים לחול, חוזרים. למטפלת הייתה מספרת איפה איזה מסעדות היא הייתה. כי זה היה חלק מרכזי וחשוב בחיים שלה.
כן, זה כמו, זה כמו...
עוד הנאה.
כן, כמו עוד הנאה, והרבה פעמים, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם גם בתחומים אחרים, הפשן הזה מתבטא? כי יש משהו שאני שמתי לב, שאוכל ותשוקה לחיים באים ביחד הרבה פעמים.
היא ילדה שמחה ומאושרת, ויש לה חברים, ו... ויש לה עיסוקים, והיא עושה פעיל, והיא רוקדת, ועושה המון, המון, המון דברים, עוד דברים. ותלמידה טובה. כן, היא ילדה עם חיים. כן. זה לא ילדה עצובה.
כן, שזה נהדר. שזה
אבל שוב, בואי, אני גם חשוב לי להסביר את זה, לא הכל ברות, כן? זה קשה, זה קשה.
אז נחזור עכשיו להתמודדויות.
זה לא כזה פשוט. לחיות בעולם של היום של אינסטגרם, ולראות את
הדמויות האידיאליות
האלה. האידיאליות האלה, ולא להשוות את עצמך, ולא להגיד גם אני רוצה להיות כמוהם. זה התמודדות אינסופית. אבל באיזשהו שלב, אחרי כמה ניסיונות שעשיתי, הגעתי למסקנה שאני לא יכולה לשנות אותה, וזה לא תפקידי לשנות אותה. תפקידי לעזור לה אם היא רוצה להשתנות. זו בחירה שלה, ואני רק פה בשביל עזרה.
איזה יופי.
אז ואז שחררתי. להגיד לך שנהיה יותר קל בשבילה לא, אבל אני חושבת שאולי לא גרמתי לה לעוגמת נפש. אז שהיא אומרת לי, למשל, הנה, אומרת לי שהיא אומרת, אנחנו גם, זה לא איזה פיל לבן אצלנו בבית, שהיא תגיד, אני שמנה, ואני אגיד לה, מה פתאום, מה מילה, את נורא רזת, כי איזה שקרים האלה, אני גם לא אומרת.
כן.
הפסקתי, אני אף פעם לא... אולי שהייתה קטנה ממש ממש, אמרתי למה פתאום, את לא שמנה, הפסקתי להגיד את זה, זה מיותר להגיד את זה.
אז מה את עושה?
אז אני אומרת לה שיש כל מיני אנשים, זה הכל טוב, היא ילדה כבר גדולה, בת 13, היא יודעת שיש כל מיני, היא כבר יש לה את הביטויים של body shaming, היא משתמשת בזה.
כן, מצוין.
היא משתמשת
בזה. זה חשוב לדעת שהיא גם לא היחידה שעוברת דברים כאלה.
אז אני, כשהייתה קטנה, הייתי מסבירה לה שיש כל מיני אנשים בעולם, ולא כולם, כמו שיש צבע שיער שונה, אז יש גם מבנה גוף שונה, ומשתדלת לתת לה את הערכים שלא מעריכים אדם לפי איך שהוא נראה, או לפי המשקל שלו. אבל אני לא לבד, יש פה חברה, כן? יש פה חברה ויש פה סביבה, ואני חושבת שבסוף מה שהכי חזק זה הבית. זה תלוי איך מקבלים אותך בבית, איך רוצים אותך, איך מסתכלים עליך ואיזה ערך נותנים לך. אז השתדלתי מאוד להסביר את זה. וגם היום, זה לא מפסיק. גם היום אני מסבירה ואני אומרת שלמצוא חברים זה לא קשור איך זה אתה נראה, ובסוף בוחרים אותך לאישיות שלך. וככה אנחנו רוצים, אגב.
אנחנו גם לא רוצים שמישהו יאהב אותנו, רק בגלל איך שאנחנו נראים.
זה נכון, אני מנסה להעביר את זה, אבל תביני כמה זה קשה להגיד את זה בעולם של היום לנערה. שרוב העולם שלהם מבוסס על איך הם נראים.
לא פשוט.
זה לא פשוט. עכשיו, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל היום, את בטוח יודעת, כי את מתעסקת בה. את יודעת, הם היום מתעסקים המון באיפור.
כן, זה גם בגיל אגב של הבת שלך. גיל ההתבגרות המוקדם יותר, זה גיל של איפור.
מה זה? זה עיסוק הזה, איפור.
גם הבת שלי, שהיום היא לא מתקרבת לאיפור, היא כבר גדולה, אז בגיל הזה הם פתאום עושות ניסיונות של איפור.
לא הצלחתי להבין, את לא מבינה, אבל זה כלל ארצי. הם כל היום מתעסקות באיפור. סוג, נדעתי, זה נובע מאותו מקום, איך אני נראה, איך הפנים כן. שלי, איך הגוף שלי. זה מתאים לגיל, זה מותאם שבגיל הזה הם נכון, מתעסקים בעני עצמי שלהם. אני לא פסיכולוגית, אבל זה ברור לי שחלק מזה איך אני נראה,
איך אני בהשוואה לאחרים. זה גיל, באמת, בגיל ההתבגרות באופן כללי הוא גיל של המון השוואות.
נכון.
כי הילדים הם מעריכים עצמם בהתאם בעצם איך הם משתלבים בחברה הרבה מאוד.
נכון.
אז כן, אז הנושא הזה של משקל, יש לו, זה הדבר הראשון שרואים.
זה המשפט שלה. כל מי שרואה אותי זה הדבר הראשון שרואים.
אבל מצד שני, אחרי כמה זמן, זה כבר לא הדבר.
נכון.
אחרי כמה זמן פחות רואים את זה. ואני תמיד אומרת לבנות שאני מדריכה, שאם הן היו צריכות לבחור חברה, שהיא כאילו מגעילה, והיא לא נעימה, והיא מעליבה אותך, והיא לא כיף להיות לידה, כי היא נורא משעממת, ואין לה שום תחום העניין. ואי אפשר לצחוק איתה. לעומת זאת, יש ילדה שאפשר לצחוק איתה, והיא כיפית, והיא נעימה, ויש לכם ביחד תחומי עניין משותפים, במי תבחרי? בילדה הזאת שכיף לך איתה. אז מה זה משנה איך היא נראית? המראה, לא, כשאת יושבת עם מישהי, את לא מסתכלת עליה כטלוויזיה. את אמורה להיות איתה. היא לא תמונה. ולכן כשאת בוחרת חברה, את בוחרת אותה לפי הרבה מאוד קריטריונים. זה שהיא נראית אולי לא כמו הבובה בחלון ראווה, אם זה מה שישנה את כמה כיף לך איתה או לא, סביר להניח שלא. מראה חיצוני הוא מראה חיצוני, הוא חשוב, אבל הוא רק חלק מהרבה מאוד דברים. אבל בעצם, מה את מרגישה שההורים צריכים להיות עבור ילדים שמתמודדים עם נושא של עודף משקל?
קודם כל, אני בתפיסת עולמי חושבת שהורה צריך להכין ילד לחיים. מה זה להכין ילד עם עודף משקל לחיים? זה שונה מנהכים ילד בלי עודף משקל החיים.
אבל אלה החיים.
אלה החיים. אני רק אומרת שזה יותר מאתגר להכין ילד עם עודף משקל החיים. קודם כל אני מקשיבה לה. עד היום יש לה המון תלונות על מה שאנשים אומרים, הערות שמעירים לה. לא מזמן היא הלכה, עשתה איזושהי הופעה, כי היא רקדנית, אז בסוף ההופעה רצו לתת לה מחמאה. אז אמרה לה מי שצפה בה, אחד הנשים, מבוגרת הייתה, ואמרה לה, אני רציתי לבוא לדבר איתך בצורה אישית ולהגיד לה, את הכי שמנמונת, אבל את רוקדת הכי יפה. זה מחמאה ולא...
כן, כאילו, זה מחמאה עם הקיצה.
זה מחמאה עם הקיצה. היא לא התכוונה להעליב, והיא התכוונה להגיד לה, למרות זאת.
כן. כן.
אבל הנה נו, אז היא חזרה הביתה וסיפרה לי גם צחקה וזה, ואז כן. אמרה שזה גם הפריע לה, מחמאה שהיא הפריעה. אז כן. אני מנסה להסביר לך שקודם כל אנחנו לא צריכים להעלב מכל בן אדם, לא כל בן אדם הוא חשוב לנו בחיים.
נכון.
אחת שראתה, צפתה בהופעה שלך וחשבה שאת רוקדת יפה, זה לא מעניין איך היא בדיוק מתבטל. כמו שאמרתי, אני יכולה לסתום את הפה לאנשים. אנשים ידברו ויגידו וכל אחד יש לו... חוסר טקט או לא חוסר טקט, לא כולם נולדו עם רגישות כלפי ילדים ובני נוער.
ובכלל כלפי האחרים.
כלפי האחרים, יש כאלה שיש להם יותר, וצריך לפגוש את החיים, היא צריכה לפגוש את החיים, אז אני לא מנסה לרקח לה את החיים האלה שגם ככה צריכה לפגוש, כי אני לא אהיה תמיד לעטוף אותה ולתת לה את הביטחון, אבל אני מנסה להיות מאוד אמפתית, ומאוד להסביר לה מה יותר חשוב בחיים. ומה שיותר חשוב זה עם מי את רוצה להיות בקשר, ואנשים החשובים, אנשים שמעליבים אותך אולי את פחות רוצה, ולא, אני גם לא יכולה לנוח רגע מנתת לסביבה, סביבת ביתית בריאה יותר. משתדלת להכין לה אוכל בריא וטוב ומזין, מה שנותן לה יותר תקופה של שובע, והיא יכולה לקחת את מה שהיא רוצה, לפעמים היא לוקחת מה שהיא רוצה, לפעמים היא לוקחת פחות ממה שהיא רוצה. משתדלת, אבל אני הפסקתי להתעסק ולגרום לה להיות רזה, זה הפסקתי לחלוטין.
שזה נהדר, כי אני מניחה נכון שאם אנחנו גם כהורים מעבירים את המסר, שאנחנו כל הזמן מנסים לתקן את הילדים, ובגלל שמשהו בהם
לא מתאים לנו.
כן, או לא מתאים לנו, או לא מתאים לעולם, אז בסוף הילדים מבינים, בלי מילים, שצריך לתקן אותם.
נכון.
ואם הם מבינים שצריך לתקן אותם, ומישהו בחוץ בא ואומר להם איזושהי הערה לנושא הזה, אז בעצם יש להם פה איזושהי גושפנקה לזה שמשהו באמת לא בסדר בהם. ואז הפגיעה תהיה הרבה יותר גדולה. כי אם גם מבית מעבירים על זה איזשהו כל הזמן מסר שזה לא בסדר וזה לא תקין וצריך לסדר את, את המשקל, אז כנראה באמת יש שם בעיה, ואז הם נפגעים יותר. ואם בן אדם יודע, אוקיי, אני עושה כמיטב יכולתי עם בעיה שיש לי. שוב, בעיה, תלוי איך מגדירים את זה, כן? זה לא בעיה, כי אם היא בריאה, והיא רקדנית, והיא באמת, אני ראיתי את את הווידאוים שלה, של המחול, והיא מדהימה, היא באמת זזה מדהים, בלי שום קשר למשקל. זה לא משנה האם היא בעודף או בתת משקל, איך שהיא זזה, היא זזה כמו רקדנית מקצועית ובחינניות רבה, והיא באמת פעילה, ויש לה חברים, ויש לה חיים והכל. אז זה מה שבסוף הופך את החיים לחיים טובים.
נכון. ולא המשקל.
כן, טובים בכל המובנים. גם אם יש איזה שהן בעיות בריאות, אז אנחנו עובדים על הבעיות בריאות. הכוונה נניח שאם יש סתם ערכים מעל למה שאנחנו רוצים לראות של סוכר, וזה כבר יכול לקרות בגיל צעיר, אז אנחנו נעבוד לסדר את האוכל כך שיהיה יותר בריא ולנרמל את הסוכר ולא להוריד במשקל בהכרח. כי אפשר להוריד במשקל ועדיין להישאר עם בעייתיות. אפשר להיות רזים ולא בריא.
ולאכול לא בריא.
כן. כן.
בהחלט, אפשר להיות כן. רזה ולא לאכול בריא. לאכול עוגיה בבוקר, שתי עוגיות בבוקר, אחרי צהריים, חצי פרוסה עוגה.
ולשתות קולה ועדיין
ולשתות קולה כן,
ולהיות רזים.
ולהיות רזים, כן. זה לא אותו דבר להיות רזה. זה הנחת הבסיס היא שעודף משקל היא... זה הנחה, זה נכון. כנראה כן. גם זה נכון, שעודף משקל זה לא בריא.
כן, אבל יש גם המון המון, אני חייבת להגיד, במבט מקצועי פה דווקא, כשבוחנים לעומק מחקרים ובאמת באמת לעומק, נכון, עודף משקל באופן כללי הוא מקושר לבעיות בריאות, אבל יש המון המון הטייה פה של רופאים שהם בטוחים שהמשקל נטו זה, הרבה רופאים שלא מכירים את הנושא, כן. שהמשקל נטו זה מה שקובע, וזה לא נכון, כי יש אנשים שכשהם צומחים למשקל הטבעי של הגוף שלהם, שיכול להיות מעבר, כי אנחנו לא כולם צריכים להיות בתוך האחוזוני BMI האידיאליים, אבל יש כאלה שהם לגמרי לא באחוזון BMI, אני מדברת על ילדים, זה אחוזונים, כן. והם עדיין יהיו מאוד בריאים והכל יהיה נהדר, פשוט כי זה הטבע של הגוף שלהם, ועדיין יש על זה מאוד מאוד ביקורתיות ושיפוטיות של אנשי מקצוע מעולם הרפואה. שלהם מפמפמים כל הזמן, שילדים צריכים להיות באיזשהו אחוזון מסוים וכאלה. והיום ידוע שיכולים להיות ילדים שהם לא בתוך הקריטריונים האידיאליים, ועדיין הכל טוב. צריך לבחון את זה לעומק. צריך לראות גם כשהם באים אליי ילדים, אז אני בוחנת האם עודף המשקל הוא נובע באמת כתוצאה מכל כך הרבה טעויות באכילה, והיעדר פעילות גופנית ואורח חיים לא בריא, או שאולי הוא נובע פשוט, כי כמו שבמקרה של הבת שלך, זה נטייה של הגוף להיות במיקום על הסקאלה של בנטייה להיות יותר מלאה בגוף. וזה עדיין בסדר גמור. אז צריך לבדוק את זה נורא לעומק לפני שאנחנו הולכים לתקן את הילד במרכאות ושלא במרכאות.
שזה גם לא עוזר.
כן. יהיו, במקרים רבים זה לא עוזר.
לתקן זה לא עוזר, באופן כללי לתקן לא עוזר, אפשר לשפר, אפשר לעזור, לתקן אותו זה לא עוזר, אי אפשר לעשות ממנו משהו אחר ממה שהוא, אפשר רק לעזור. זה ניסיונות לתקן זה לא, אבל אני משתדלת לתת לסביבה, משתדלת מאוד מאוד לעזור לה, ולתת לסביבה בריאה. בואי נדבר גם על הסיפור הזה שאנשים חושבים שספורט מאוד עוזר.
כן, כן. אז באמת, זה גם משהו שאני ראיתי, ולא רק על הבת שלך. יש ילדים שהם עוסקים שעות בספורט, וזה לא מונע מהגוף שלהם להיות עגלגל יותר.
נכון, בהחלט נכון. אני אספר לך עוד אנקדוטה, שחברה פעם אמרה לי שהיא הייתה קטנה, שבסוף בת שלך תגדל, ולא יהיה לה ישבן, כי אמא שלה לא נתנה לה לשבת.
לא, באמת, זה...
והסכמנו, על הבוקר עשינו מלא דברים. אנחנו גם משפחה פעלתנית כזו.
כן.
והיא גם פעלתנית, והולכת וחוזרת. בספורט, בסוף ספורט לא מרזה.
נכון, במקרים...
זה בריא מאוד כנראה.
זה מאוד בריא, זה
בדיוק... זה מאוד חשוב.
נכון. זה הופך את החיים גם ליותר יפים, וגם יותר טובים, וגם בריאים, בהרבה מובנים, כן? כי פעילות גופנית זה דבר מאוד חשוב, ועדיין, אני, גם עם הבת שלך, וגם עם מטופלים אחרים שלי, אני רואה שלא תמיד ספורט עובד. יש את הילדים שלא זזים, אבל יש ילדים שזזים המון ועדיין לא מצליחים להפוך את המשקל שלהם לאידיאלי לפי איזשהם קריטריונים כאלה חיצוניים. אז צריך לבחון גם את הנקודות האלה. ואני רוצה לשאול אותך עוד משהו על התמודדות בקניות של בגדים. זה משהו שאני יודעת, כי את פשניסטה כזאת, אני מכירה אותה.
זה סיפור בפני עצמו. די מאוד מהר, אני עברתי ממחלקה של ילדים למחלקה של מבוגרים. עכשיו, מה זה עברתי ממחלקה של מבוגרים למחלקה של ילדים? זה סיפור, תחשבי. תחשבי שאת עוברת מילדה בת 8, ממחלקת ילדים, בזרה, למחלקת מבוגרים. מה את עושה? מה את קונה?
כן, כן, בגדים של דודות.
מאוד קשה. תמיד הייתי מציעה לה ללכת לקנות בגדים, כי אני גם בעצמי מאוד אוהבת בגדים, ותמיד הייתי רואה שהיא לא רוצה. נמנע. באיזשהו שלב לקחתי עם עצמי החלטה, שזה לא משנה כמה פעמים אני הולכת לחנות, הולכת וחוזרת, אני קונה, אני מביאה הביתה ונותנת לה למדוד בבית. כי זה היה מתחיל מין סשן כזה בתוך החנות. לא מתוקה, זה לא בשבילך. לא, אמיתי, לא.
כן, מהמחות.
אני אתן לך משהו שיכול להתאים לך. זה לא יכול להתאים לך. וגם אם אומרים לך, זה לא מחמיא לך, בואי, המשפט הזה. זה לא יחמיא לך.
מכבסת המילים.
זה מכבסת מילים. מה זה לא יחמיא לך? היא מבינה מה המדרות. אז אני בשלב מסוים החלטתי שאני לא לוקחת אותה למחזה המביש הזה. שאי אפשר להיות במחלקת ילדים וצריך לעבור למבוגרים. והייתי הולכת לבד, אוספת כמה פריטים, ומודדים בבית ומחליפים. ומאות פעמים גם העברתי אותם לאחרים, כי אני חשבתי שזה בסדר, והיא אוהבת, והיא גם לא אוהבת, כן, הרבה פעמים כן, לא אהבת.
גם בלי קשר לך.
גם בלי קשר. אבל ככה הייתי אוספת בגדים בכל מיני מקומות. באמת, כל פעם הייתי עסוקה בלאסוף בגדים במקומות מסוימים, ולעשות מין מיקס כזה, ולתת לה לנסות. היום היא כבר ילדה, היא נערה, יש לה טעם אישי משל עצמה, והיא יודעת מה היא רוצה, ואיזה בגדים היא רוצה, ואיפה היא רוצה לקנות. היום יותר קל, אבל בואי נגיד לך שמגיל 7 עד גיל 12, זה היה קשה מאוד, מאוד, מאוד. כן. אז הייתי ככה, זה היה העניין. הייתה מוכרת שפעם הציעה לי אפילו לעשות סטיילינג לילדות מלאות, אמרתי לה, לא, תזבי, עד פה זה כבר לא עבודה שלי. עכשיו, אני לא יודעת אם כולם יודעים, אבל אנשים שיש להם עודף משקל, שני סוגי בגדים לא מתאימים להם. בגד צמוד לא טוב, ואוברסייז גם לא טוב. כי אוברסייז זה מגדיל אותך עוד יותר. זה יש מין דק כזה באמצע.
כן, משהו שצריך לראות בול.
אז עכשיו יש לי ילדה גדלה, וכל פעם אני הייתי על הבול הזה, ולא משנה, היה לי חברות ואחרים שאני מעבירה להם סקיות, מעבירה, 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 ואני במשך המון זמן לא לקחתי אותה לחנויות.
כן,
לא, זה הסיכום בינינו שאני קונה את הבגדים, אני מביאה הביתה, היא בודקת, היא רוצה, היא אומרת, היא רוצה, עבודה קשה, עוד פעם, תלכי, תחזירי. לא בטוח שתמצאי באותו חנות משהו דומה לה.
כן.
אבל כן, בהחלט. יש במחלקות, לא תמצאי בגדים לילדים עם עודף משקל.
כן, זה מאוד צרה.
ממש צרה.
זה טיפה יותר אולי ברשת אפשר למצוא, שגם זה לא.
גם לא, גם לא, זה... לא.
לא פשוט.
לא פשוט.
צריך לנשום נשימה עמוקה,
ולקצר, ולסדר, ו... כן, לא פשוט.
ולדעת לאן נכנסים, נכון. וזה חלק מהסיפור. כן.
והרבה פעמים זה בכלל לא כיף ולא בילוי, מה שרצית לעשות כיף ובילוי לילד ולילדה, לא, זה לא בילוי, זה לא כיף.
כן, יש דברים אחרים שצריך לחפש בהם, זה כיף, לא בקניית בגדים בחנויות של בגדי ילדים, שזה לא עולה.
זה מאוד מאתגר. וגם להלביש אותם יפה, וגם לתת להם תחושה שזה יפה וזה אופנתי. זה בכל זאת חשוב, כן?
נכון, ברור, אנחנו לא רוצים שזה רק ייראה יפה, אנחנו רוצים שזה גם יהיה דומה למה
שהחברות
שלה לובשות, למה שאחרים לובשים, לאופנה שנמצאת של הילדים בגיל הזה, כן.
ואז הגיע ז'אנר של בגדי ספורט, אחרי קורונה.
אוקיי, וואלה.
כן, אחרי קורונה יש התפתחות של ז'אנר של בגדי ספורט בכל העולם, וזה יכול, וזה קצת מציל.
כן, זה מציל.
כן, כי יש מלא חברות שיש להם, יש להם בגדים בלמידות גדולות יותר. ספורט דווקא, לא ישראליות, אבל יש המון, המון. כן, כן, זה מאוד השתנה.
אז יופי, אז הנה, אם מקשיבים לנו עכשיו הורים שמחפשים, אז הנה, טיפים.
יש מלא חברות שיש להם בגדים בגדי ספורט, והיום בגדי ספורט זה דבר מאוד מאוד יפה, וכולם לובשים אותם, הולכים אותם לרחוב. אז כן, יש בגדי, בחנויות ספורט מלא בגדים יפים.
נהדר, אז אפשר למצוא את הז'אנר הנכון.
כן. צריך להתאמץ הרבה.
זהו, אצל מבוגרים עוד איכשהו אפשר ככה, נכון, למצוא את הסטיילינג האישי של כל אחד, ובאמת ראיתי איזשהו סרט על, על בחורה שהיא לא מאוד צעירה, אבל היא כאילו לא ילדונת, אבל היא כן בסוף גיל ההתבגרות, והיא באמת בעודף משקל משמעותי, ואז היא הפכה את, את העניין הזה למשהו, היא כאילו לקחה את זה לאקסטרווגנזה, ואז כן. היא הפכה את הכל לנורא צבעוני, ונורא בולט, ונורא כאילו שונה, וכאילו, ואז זה קצת ככה, מסתיר את העניין של עודף המשקל. מצד שני, אי אפשר לעשות את זה לילדים שרוצים להיראות כמו כולם.
נכון, אי אפשר. אפשר שתלבישי אותם
בצורה מוזרה. מוזרה. כן, זה לא יעבוד בגילאים הצעירים.
נכון, איך קראו לזמרת באירוויזיון שהיא דווקא הביאה את הז'אנר הזה?
נטע
ברזילאי,
כן. זה היה, נכון, זה היה מדהים שנטע ברזילאי הוכיחה שגם נשים שהם פלאס סייז יכולות להצליח ובתחרות בינלאומית ולהפך אפילו יותר קל להזדהות איתן מאשר עם איזה דמות כזאת אישית.
נכון.
סופר דופר יפה, היא נראית כאילו יצאה מאיזה סרט של דיסני.
נכון.
שזה כאילו בלתי אפשרי להגיע לפסגה הזאת, נכון? גם שרה, גם... אז כן. וואו, לא פשוט. אז אולי ככה נסכם עכשיו, מה ככה, איזושהי יצאה טובה שהיית נותנת להורים שמגדלים ילדים במשקל שהוא לא דקיק?
אני אמרתי, כנראה שגם אני עשיתי הרבה טעויות, משתדלת כל הזמן גם ללמוד מהטעויות של עצמי וגם של אחרים. קודם כל אני חושבת שמגדלים ילד שהוא בעודף משקל, צריך להבין מה הוא מרגיש, לא מהנקודת מבט שלנו. ונראה לי אחרי שהם מבינים מה הוא מרגיש ואיך הוא מרגיש ומה היחס שלו כלפי אוכל, אז אולי אפשר יותר לעזור. פעם אחת אמר לי אחד הרופאים, לא, את לא לגמרי, את לא מבינה מה זה ראש של אדם עם עודף משקל. אמרתי לה, למה אני יכולה להבין את זה? למה לא? אמר לי, לא, את לא הזמנת פעם 4 פיצות ואכלת, את לא נראית לי טיפול. אז נראה לי שצריך קודם כל להבין, להתחיל בהבנה. הבנה שמה אדם שהוא באמת יש לו תאבון, מרגיש שהוא רוצה לאכול, זה עושה לו טוב. אז שמה להבין, והדבר הבא להבין שזה לא שלנו כהורים. אנחנו כאילו נוטים לחשוב שילדים זה כרטיס הביקור שלנו.
כן.
במובן מסוים זה כרטיס הביקור שלנו, אני לא חושבת שכרטיס הביקור שלנו, אני חושבת שאנחנו אחראים להצלחה שלהם, זה נכון, אפשר להגיד את זה. בלי שום קשר, עודף משקל, לא עודף משקל, אני חושבת שלהורי יש משקל מאוד מאוד גדול להצלחה שלו בחיים, לתחושת האושר שלו, לעני עצמי שלו. אבל לחפש שהוא יהיה כרטיס הביקור שלי, שהוא יהיה
חיצונית, שיראה טוב בתמונות.
שיראה טוב בתמונות, הוא יהיה יותר יפה, הכי יפה בכיתה, הכי נראית יפה, הכי, זה את יודעת, היום גם מסדרים להם ציפורניים, שערות, זה כשזה גם נראה לי מיותר לגמרי. אף פעם לא חשבתי ככה שהיא כרטיס הביקור שלי, אבל אני אחראית, חושבת שאני אחראית לאושר שלה. ואם אני אחראית לחלק מהאושר שלה, אז אני צריכה להראות לה שחיים מאושרים גם עם עודף משקל.
ושאת אוהבת אותה
בכל זאת. ושאני אוהבת אותה בכל זאת כמו שהיא. ואני תמיד, תמיד, בכל שיחה שאנחנו מתחילים או מסיימות, אני אומרת לה, תזכרי שאני ואבא אוהבות אותך כמו שאת. תמיד אני אעזור לך בזה. אז היא יכולה להגיד לי שזה לא מספיק, והיא צודקת, כנראה שרוצים גם מאחרים. אבל תמיד צריך לדעת שיש מישהו שאוהב אותך כמו שהוא, מספיק שכמה אנשים בעולם אוהבים אותך כמו שאתה, ועם כל השאר אתה יודע להתמודד, אתה כנראה בסוף נהיה מספיק חזק. אני עוסקת בלבנות את הביטחון העצמי שלה, ונראה לי זה הדבר, התפקיד הכי חשוב. אם תרצה בעתיד לעשות עם זה משהו, זה רק שלה, אני רק יכולה לעזור, אולי להביא קופסאות, אבל אני לא יכולה להגיד לה כמה לאכול.
וואו.
הפסקתי בזה, אני לא אגיד, וזה שאלה לגמרי.
מדהים. איזה מסר חשוב. אז אני באמת מקווה ככה שמי שמאזין לנו שיקח מפה את מה שהוא ייקח. כל אחד כמובן רואה את הדברים טיפה אחרת, ובכל בית הדברים עובדים קצת אחרת. אבל עדיין אני חושבת שהמסר הזה שאנחנו כהורים, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לאהוב את הילדים שלנו כמה שיותר, לנסות לעזור להם, כי בלי זה כנראה שהם יהיו הרבה פחות מאושרים.
זה נכון. תודה רבה.
אז תודה רבה שבאת. באמת, אני מאוד מעריכה את זה. זה משהו שחשוב שיופץ, וחשוב שאנשים יבינו את הנקודה הזאת. תודה שהייתם איתנו כאן, ואתם כמובן מוזמנים גם לשלוח לי, אם אתם רוצים, שאלות ותגובות, ונשמח שתדרגו את הפודקאסט הזה, ותמשיכו להזין. תודה רבה וביי.